טוב, היום בשעה טובה אנחנו מתחילים ללמוד את הפסוקים בספר שופטים. דרכנו תהיה קריאה קשובה, לא נרוץ, אבל אנחנו נראה שתהיה תנועה ותהיה התחדשות ונראה בעזרת השם הרבה דברים, אבל באמת ההליכה לא תהיה כל כך בכמויות, אבל דרך האיכויות נגיע גם לכמויות בעזרת השם. אז בואו אנחנו מתחילים, ואני גם מזמין אתכם לשאול וליטול חלק בלימוד. הפסוק הראשון, ויהי אחרי מות יהושע, וישאלו בני ישראל באדוני לאמור, מי יעלה לנו אל הכנעני בתחילה להילחם בו. ויאמר אדוני יהודה יעלה, הנה נתתי את הארץ בידו. ויהודה פונה אל שמעון, חובר אליו שמעון, יוצאים למלחמה, והמלחמה בבזק. בואו נתחיל. נתחיל לראות מה כתוב פה. ויהי אחרי מות יהושע. שימו לב, הספר פותח בתיאור שמה שעומד להתחולל, אירע אחרי מות יהושע. עכשיו, אם אני לוקח את הפסוק או את הלשון הזאת, במעגל הקרוב, אז אני אומר, יש פה משהו מאוד הגיוני. מת יהושע, רגע, ויש אויבים, כן, עוד לא נגמרה המלחמה, וממילא עולה השאלה, טוב, אז מי יעלה במלחמה? כשיהושע מצביא, הוא כבר לא עולה. אז זו שאלה שהיא מתבקשת בהיבט הזה, וזה נכון. אני רוצה לומר שמילים ראשונות של ספר הם מעבר להיבט של ההקשר של הפסוק. אולי גם כל הפסוק הוא פסוק פתיחה, ובעצם, ויהי אחרי מות יהושע, הופך להיות איזושהי כותרת לספר שופטים. מה קורה כשמת יהושע? ואם אתם זוכרים, אנחנו בפעם האחרונה, קראנו את הפסוקים בספר דברים, שאומר משה, ידעתי כי אחרי מותי אשחט השחיתות, וסרתי מהר מן הדרך. ואמרנו, מה זה אחרי מותו של משה? אחרי מות תלמידו. ומה פשר הדבר? מדוע הפסימיות הזאת שידעתי כי אחרי מותי אשחט השחיתון? כי משהו נופל. ומה זה המשהו הזה, אם אתם זוכרים? זה ההובלה של משה וההובלה של יהושע, ככה באיזושהי רוח גדולה, באיזושהי נוכחות גדולה של איש האלוקים ומי שבא בעקבותיו, אבל ברגע שהם מסתלקים, אופ, העסק עובר למקום אחר לגמרי. והמקום אחר לגמרי זה ספר שופטים, כפי שראינו שאין תודעה של לאומיות ואין מציאות של עם, והכל עובר למגרש אחר לגמרי. אז הכותרת והיא אחרי מות יהושע, אני חושב שהיא מאוד משמעותית כפתיחה לספר. ידעתי אחרי מותי, הנה אתה מת וקם העם הזה וזנה, אם אתם זוכרים גם טוב, פה זה אולי בהיבט של מי יעלה ויעשה איזשהו מעשה, אבל תכף נראה שמהמשכו של הפסוק בעצם אפשר לראות את ספר יהושע במובן המהותי של הספר, במרכיבים המהותיים שלו. אז אם כן, גם כמעגל רחב, כפתיחה לספר, כן.
הספר הקודם פותח ממש במשפט דומה, ויהי מות משה.
נכון, נכון. ויהי אחרי מות משה, נכון. ובעצם הערה מצוינת, ויהי אחרי מות משה, ופה יהושע, ושני הספרים הם בעצם, כן, שמה משה עבדי מת, אתה קום עבור את הירדן, ותיכנס בעצם, תחליף אותו. נכון? כאשר הייתי עם משה כן עמך, שם משה מת, טוב, זה לא הסוף, בוא כנס ותמשיך. יהושע מת, זה סגירת מעגל יותר חזקה, אבל בשניהם באמת, יש פה נוכחות גדולה של משה ונוכחות גדולה של יהושע, וכאומר שכשמת המנהיג, איך זה ממשיך. נכון. ומשהו במנהיגות שלהם, ודיברנו על זה בפעם הקודמת, הוא מאוד בנוי על על ההובלה שלהם לאיזשהו מקום שהוא לא בהכרח המקום שהעם נמצא בו. יפה. טוב, אז בואו נמשיך. ויהי אחרי מות יהושע, אין מנהיגות שמרכזת את העם ומובילה אותו למלחמה, אז עולה השאלה, ותכף נבין אותה. וישאלו בני ישראל בהשם למור, מי יעלה לנו אל הכנעני בתחילה להילחם. עכשיו תשימו לב לדבר מעניין. וישאלו בני ישראל, מעניין, מה זה בני ישראל? מי זה בני ישראל? העם. אז רגע, אז העם קיים כאומה, כקולקטיב, כמשהו רחב. על פניו כן. ויש פה איזה דבר מאוד מרתק, שנקודת המוצא היא פנייה של העם, וישאלו בני ישראל בהשם, כבני ישראל. עכשיו תשימו לב לתוכנה של השאלה, מי יעלה לנו אל הכנעני בתחילה להילחם בו? זאת אומרת, כולם מתאחדים, אבל ברור להם שמה? שמישהו מוביל, אתה קורא לזה, ומי הולך אחריו? לא ברור. מי יעלה לנו אל הכנעני, אם כי דבריך, אז כאילו, מי ינהיג אותנו במלחמה מול הכנעני? טוב, לך לפסוק הבא ליישום. התשובה יהודה יעלה, ומי עולה בפועל? יהודה. מצטרף אליו שמעון, אבל גם יהיה כתוב שיהודה עולה. אם תרצו, אפילו לא כתוב שעלו יהודה ושמעון. בפסוק ד' כתוב, היה יהודה. אלא מה, לפי דבריך, זאת לא התוכנית המקורית, אני שומע. אתה אומר, מי יעלה לנו בתחילה? אני מעולם לא חשבתי כך, אבל תן לי רגע למשש את המקום שאתה מתאר אותו. מי יעלה לנו בתחילה? אתה רוצה להגיד, מי יוביל אותנו? אבל אולי יש פרשנות אחרת, שנראית תואמת יותר את מה שכתוב בפועל. מי יעלה לנו בתחילה? הכוונה, מי יעלה לנו ראשון להילחם בכנעני? אבל הוא יעלה לבד, הוא יהיה ראשון, ואולי במובן הזה הוא גם מוביל משהו, הוא מוביל דרך, הוא מוביל מאבק, הוא נחשון, אבל לא בהכרח, אני לא רואה פה את המושג מנהיגות, לא בשאלה, ודאי לא בתשובה, שומע. כן, אז אם כך, טוב, אם אנחנו נשאל, מדוע שלא יתאחדו כולם ביחד המלחמה, מה זה שאחד עולה, אז מה התשובה? מה אתם אומרים? מה זה שאחד עולה? יש כנעני, בואו נתאחד, נצא כולנו למלחמה. מה? רואים שזה לא אופציה. אין מערכת, אין צבא, אין משהו שמאפשר לכולנו להתאחד עכשיו. יש פה נקודת מוצא ברורה שאף אחד לא פותח אותה בכלל, שמישהו אחד עולה. מעניין. יפה, אולי במובן הזה שכל אחד כבר נמצא במקום וישלח יהושע את עם איש לנחלתו. כאילו איך אוספים את כולם? אנחנו היום חיים בעידן של תקשורת ורוצים את כל העם, עושים ככה וכולם נמצאים. כל אחד נמצא במקום שלו וכל אחד גם לא רק פיזית במקום שלו. אפשר להיכנס למלחמה, אבל אמרנו אין מנהיגות. אין מנהיגות זה סיפור שבעצם מראה על תנועת נפש מאוד עמוקה, מאוד יסודית של כל שבט. הוא בא לחיות את החיים שלו, והוא נמצא עכשיו במקומו. עכשיו אתה רוצה לכנס את כולם? זה לא שייך בכלל. זה לא עומד על הפרק, אין דבר כזה. טוב, אז...
אבל אני לא כל כך מבין, אז מה הפשר השאלה הזאת? איזה שבט ילחם בנחלה שלנו, בכל אחד יש חיוב לעשות את זה.
שאלה מצוינת. אז אתה שואל, מה זאת אומרת? אז מה המשמעות של בתחילה? יפה. אומר הרלב"ג, אין לי אותו פה בפנים, אבל פעם ראיתי. הרלב"ג אומר שבעצם יש פה שאלה מי יעלה בתחילה כדי ליצור הרתעה. זאת אומרת, יהיה מישהו בתחילה ותהיה מלחמה טובה ותהיה הרתעה ולמען יראו, כולם, יראו שלא כדאי להתחיל איתנו, והנה הנציגות תעשה את זה. כך אומר הרלב"ג. הייתי שואל קצת על הדבר הזה, כן, בהקשר של העובדה שבפועל זה לא הצליח, קודם כל. כאילו אנחנו יודעים שהארץ הנשארת, יש פה כמה מלחמות בתחילה, אבל ולא הוריש מנשה ולא הוריש ולא הוריש פה ברשימה ארוכה מאוד. במילים אחרות יש פה כן, יש פה מעשה, משהו ש, שלא סלל, ההרתעה לא כל כך עבדה, לפחות לא בהיקף משמעותי, אם כי זה לא קושייה, טוב, אז לא הצליח, כאילו, יעלה בתחילה ו, ולא זכו ישראל. אני חושב שיש פה משהו שהוא יותר מזה אולי, לא דווקא בהיבט של להפחיד אותם, בהיבט של ההרתעה, אלא מי יוביל תקופה חדשה? מי יעשה איזושהי פעולה שמגלמת אותנו מבפנים? כל שבט עכשיו אמור לנהל את המאבק סביבו, לנהל את המאבק מול העם שנמצא בנחלתו, ואנחנו נראה את זה בהמשך. ויש פה משהו שהוא כמו המודל של מה שיהיה בתוכנו. זאת אומרת, פחות הרתעה ויותר מי ילך ראשון, ואנחנו בעקבותיו, כאילו בנתינת כוח פנימה, ובאיזשהו דבר שמהווה איזשהו מודל איך אנחנו פועלים ואיך אנחנו עושים. אם כך, אז אנחנו בעצם אמורים קצת למצוא במלחמה הזאת מרכיבים של מלחמת אם, של מלחמת שהיא בעצם כמו סוללת את הדרך למלחמות הבאות, ואמורה להוות איזשהו מודל של ספר שופטים, של תחילת המלחמה במובן הפנימי, ואז זה כולל גם את הרלב"ג, אבל מה שניסיתי לעשות זה להרחיב את היריעה, לא לקחת את זה רק כהרתעה כלפיהם, אלא גם כמשהו פנימי שלנו, כמודל מלחמה שלנו.
לפי זה כאילו, לא נתימן שאלה, למה שואלים לקדוש ברוך הוא איזה שבט יעשה את זה ראשון?
למה לא?
מה המשמעות
של... למה הקדוש ברוך הוא צריך להיות בתמונה? תצאו ותילחמו.
כן, שיקבעו שבט אחד, די, יקבעו את התוכנית.
שאלה מאוד מעניינת, מתי שואלים בהשם ומתי לא? שאלה מאוד מעניינת. אני חושב שבגדול, טוב, זה יותר מורכב. כאילו, תשאלו, מתי ילד שואל את הוריו ומתי לא? אין תשובה אחת. לפעמים ילד שואל את הוריו, זה סימן של קרבה, וכשהוא לא שואל, סימן שהוא רחוק. אבל גם יש ציר נוסף. לפעמים כשהוא לא שואל כי יש לו בהירות טובה ונכונה, וכשהוא שואל סימן שאין לו בהירות. הרגע זה בהירות או קשר? לפי דעתי זה גם שני הצירים האלה קיימים, והתשובה היא הופכת להיות מורכבת יותר. למה אני אומר את זה? קחו תקופות מאוחרות יותר, כמו דוד ששואל הרבה פעמים בהשם, אבל הרבה פעמים הוא גם לא שואל. לדוגמה, כשהוא רוצה לעלות לחברון, הוא שואל האלה חברון, אבל ירושלים הוא לא שואל, הוא הולך וילך דוד ואנשיו ירושלים, וילך המלך. רגע, למה אתה לא שואל? בהיר לי לגמרי, אני לא צריך לשאול. אז זה מורכב. אחרי הכל, אני חושב שאפשר לראות פה נקודת מוצא של קרבה להשם, שואלים בהשם, ועם ישראל כולו שואל, בעתיו של ספר שופטים, כשאנחנו עוד עדיין קולקטיב, עוד לא התפרק העסק לרסיסים, כי רק... עכשיו היינו במקום הרחב הזה, וקרבת השם עדיין נמצאת. אז שואלים, זה הצד של הקרבה, והצד השני זה באמת חוסר בהירות. רגע, יש פה משהו חדש לגמרי, מה עושים? איך הולכים לשם? אבל באמת, אולי נעבור לתשובה האלוקית, ואני חושב שבה משוקעת אמירה יפה. אז בואו תסתכלו. ויאמר השם יהודה יעלה, הנה נתתי את הארץ בידו. שימו לב, יש פה שלוש אמירות. אמירה ראשונה, הצבעה על שבט יהודה. תכף נגיד על זה משהו. אמירה שנייה, הבטחה אלוקית, נתתי בידו את הארץ. הדבר השלישי, הייתי אומר, הוא קודם לשתי אמירות האלה, איזו אמירת יסוד, שבעצם אומרת, הסכמה אלוקית לעובדה, ששבט אחד עולה ולא כלל ישראל. הרי בני ישראל שואלים, מי יעלה במלחמה? הקדוש ברוך הוא יכול להגיד, מה זה מי יעלה במלחמה? כולם! איש בא להיעדר. מה זה הפיצול הזה? מה זה שבט אחד? הולכים ביחד, כמו שהיה עד עכשיו. תשובה, לא. הפסוק הזה הוא מראה על הסכמה אלוקית. עכשיו, שומעים פה מימד נוסף, הסכמה אלוקית בעצם לדרך, שמה? שאנחנו בספר חדש, ואנחנו בתקופה חדשה. והיא אחרי מות יהושע, כל אחד מנהל את המלחמה לבד. אז תשאלו, אז מה המשמעות של מישהו עולה בתחילה? טוב, הוא סולל לנו את הדרך החדשה, שכל אחד מחר יעלה לבד. כל אחד מחר צריך להילחם. תארו לעצמכם, מציאות שבה אנשי בית אל, נאמר, חלילה, אין מדינה. כמו שפה בעצם. עכשיו אנחנו מוצאים את עצמנו מול השכנים. ואז מחר בבוקר מה? קורה חלילה מה שקורה. טוב, אנשי בית אל צריכים לפתור את הבעיות המקומיות. זה לא מובן מאליו. זה לא פשוט. עד היום היה על מי לסמוך. הייתה המדינה, ובאיזה מידה? לא שלמה, כי כבר בסוף ספר יהושע יש תהליך של ירידה. אבל מי שכבש את הכל זה כולם, זה לא מישהו אחד. אנחנו עוברים לתקופה שבה שבט אמור להתמודד בעצמו עם מה שמתחולל מסביבו. לא פשוט. איך מתחילים את זה? אומר הקדוש ברוך הוא, יהודה יסלול את הדרך החדשה של מה? של השבטיות, של ההובלה השבטית. ואז יש פה גם איזה חוסר בהירות שמתבהר, יש דרך חדשה. ולא רק מתבהר, הסכמה אלוקית, ברכת השם לדרך החדשה. שומעים את ה... בסדר?
יפה. רואה את זה באופן חיובי שלי.
כשיקוף למציאות. שיקוף למציאות זה תמיד, זה המציאות. זה המקום, אין מקום אחר. תכף תראה שהמציאות השבטית, זה המקום שהעם נמצא בו. אין מאבק במציאות הזאת. יש לה השלכות, ובהשלכות יש בעיות. עבודה זרה אולי, או כל מיני דברים שקשורים ל... לזה שאין את הביחד, את הקולקטיב. אבל זו מציאות, והמקרא לא מבקר אותה. גם את המושג, דיברנו על זה בפעם הקודמת, התיאור הזה של וישלח יהושע את העם איש לנחלתו, זהו תיאור שיכולתי לצפות שתהיה ביקורת. יהושע, מה אתה עושה? מה כ... יפקד השם איש על העדה, אשר יצא לפני ואשר יבוא לפני, לאן נעלם הדבר הזה? לא, יש הסכמה. המקרא מתאר את הפסוק הזה, ואין שום ריקושט, אין שום שאלה או שום משהו שעומד כנגדו, שאומר, הפסוק הזה משקף נאמנה את מה שעובר על העם, וגם הקדוש ברוך הוא לא הולך למקום אחר. לא עומד ואומר חלילה ולא, לא, זה המציאות. המציאות היא דבר חזק. זה לא רק פה. מציאות זה משהו שצריך ללמוד אותו, כי הקדוש ברוך הוא מדבר אל העולם דרך מציאות. מציאות זה המקום שהעולם נמצא בעומק. והמקום שהעולם נמצא בעומק הוא מקום שצריך ללמוד. לימוד עמוק. בסדר?
כן. לא הבנתי לפי הסבר הזה, מה המשמעות של השאלה שלהם? מה כאילו, אם כאילו כל המהלך פה הוא מהלך שכל שבט השבט נלחם לבד באויבים שיש בסביבו, מה השאלה איזה שבט יעשה את זה ראשון, וגם מה המשמעות של התשובה יהודה יעשה את זה ראשון?
הייתי אומר שבתיאור שלנו, שום דבר עוד לא בהיר עד הסוף. אתה כאילו לקחת הנחות יסוד ברור. אני חושב שהם חלק מהשאלה, במובן הסמוי קצת שלה. מי יעלה לנו בתחילה להילחם בכנעני? משוקעת פה איזושהי אמירה שמעמידים אותה גם למבחן, שמישהו אחד עולה. ויש פה איזו שאלה שמבקשת ברכת השם עליה. זה דבר ראשון. דבר שני, מתחילים פה תהליך חדש, לא מוכר לנו עדיין, ויש פה איזה רצון של העם, שמישהו יסלול את הדרך ויראה לנו איך עושים את זה. ומי יעלה לנו בתחילה, בעצם אומר, אם תרצו נלך פה עוד טיפה, כשאומרים לעלות בכנעני, מה זה אומר על הכנעני? למה לעלות? למה לא לרדת על הכנעני? או למה לא להילחם בכנעני?
יש לנו עליונות מסוימת.
שהכנעני נמצא באיזושהי עליונות, נכון. ומישהו עולה, פירושו של דבר, אף על פי שהם בעמדה של עליונות, אנחנו תוקפים עכשיו. אנחנו לא מגינים. אנחנו עכשיו יוצאים למלחמת כיבוש, למלחמה שבעצם אנחנו תוקפים בה. אז הולכים פה לאיזשהו דבר חדש, ששבט אחד הולך ומנהל פה מלחמת השבט, ואז הייתי אומר, זה כמו, לפי התיאור שלי, זה כמו בקשת חיזוק כזו, גם בהירות לדרך של שבט אחד, וגם איזושהי הנחה שאם מישהו יעשה את זה טוב, אז ייתן כוח לכולנו, כשמבינים שזוהי התקופה שעומדת ברקע. ואז מבקשים את הקדוש ברוך הוא להגיד מי זה, וכשהוא יגיד מי זה, אז יחזק את הפעולה הזאת, ואותו שבט שיעשה, הדבר הזה יהיה בדבר השם, ויקבל העצמה, ויש פה כמו זריקת עידוד, זריקת חיזוק, או כיוון או בהירות לתחילתה של תקופה. אבל אני מקבל, זה לא מתמטיקה חד-ממדית. אני חושב שהשאלה פה, תבדקו את עצמכם לפעמים, אתה שואל איזו שאלה, ולא כל הנתונים ברורים לך עד הסוף, אבל אתה כבר לוקח אותם כאיזושהי מציאות וממשיך את השאלה, כשבאמת הכל עומד למבחן. כל מה שאמרתי, אני אמרתי אותו, ואני רוצה לשמוע מה אתה אומר. על מה אתה רוצה לשמוע? על הכל. יותר בהיר או פחות? פעם מורכה.
אבל אילו הם לא היה ברור להם שהקדוש ברוך הוא מסכים עם זה שהם רוצים ללחם שבט אחד, אבל היה
ברור
להם שהם רוצים את זה, אז הם
כאילו
קובעים
עובדה
לקדוש ברוך הוא,
ואז
יכול להיות שהוא יגיד להם גם לא בכלל.
נכון. ניסחת את זה טיפה חזק, אבל אני מסכים. כאילו, לא יודע, הם קובעים עובדה, כן, שואלים על אפשרות, הייתי אומר. קובעים עובדה זה חזק טיפה, אבל בסדר, זה קרוב. אנחנו נמצאים במקום קרוב. טוב, בואו נמשיך. ויאמר, אז אם כן אומר הקדוש ברוך הוא את מה שאומר, הנה נתתי בידו את הארץ. שימו לב, את הארץ בידו, זה לא נתתי לו, זה לא מתנה. כשאומרים בידו, זה במאמץ, נכון? זאת לא מתנה, לא מתנת חינם. ויאמר יהודה לשמעון אחיו, עלי איתי בגורלי ונלחמה בכנעני. והלכתי גם אני איתך בגורליך וילך איתו שמעון. טוב, כבר עמדנו על הניסוח בפסוק הזה שהוא מאוד ממחיש. ויאמר יהודה לשמעון, אחי, מכירים את ה... כן, אחי, אחי הוא נקודת מוצא. בפסוק שמה, הוא מדבר על הבקשה של יהודה משמעון לחבור אליו למלחמה. עכשיו, ברור לנו לגמרי שיש פה תיאור שהוא לא פשוט. זאת אומרת, רגע, מה זה אחי? אנחנו עם. מה זה אח? אח זה כאילו, אני מולך באיזשהו קשר בינינו שמתעלם מקיומו של עם. זה דבר ראשון. דבר שני, בוא איתי והלכתי גם אני איתך בגורליך. תעזור לי היום, ומחר אני אעזור לך. טוב, בעברית קוראים לזה, שמור לי ושמור לך. כל אחד מבין שהתשתית של שמור לי ושמור לך מה היא? היא לא של עם, היא לא של צבא, נכון? צבא לא בנוי על הבסיס הזה. מדינה וצבא בנויים על תשתית של ערבות, על תשתית שכולנו מערכת אחת וכולנו מחויבים לקיום הקולקטיבי שלנו, והדבר הזה לא קיים פה. והנה לנו המחשה שכבר דיברנו עליה, אז אם כן, תבוא איתי, וגם אני אבוא איתך בגורליך. אגב, מה זה בגורליך? מה זה בגורל? תגיד, בנחלה. טוב, הנחלה עלתה בגורל, נכון? אז למה קוראים לדבר הזה גורל? למה לא קוראים לנחלה?
לא נחלה.
מה?
לא נחלה, הם צריכים
לקרוא את זה. יפה. אתה אומר, נחלה זה משהו שכבר כבשו אותו. ואילו גורל, הביטוי גורל מחזיר אותנו לספר יהושע פרק י"ג. יש פה גם רמב"ם מאוד יפה על הפרשה הזאת. בואו תקראו יחד איתי בפנים. ויהושע זקן בא בימים. ויאמר אדוני אליו, אתה זקנת באת בימים, והארץ נשארה הרבה מאוד לרשתה, זאת הארץ הנשארת. יש פה רשימה ארוכה של מקומות בארץ הנשארת, ושימו לב בפסוק זין, ואתה חלק את הארץ הזאת בנחלה לתשעת השבטים וחצי השבט המנשה, אמו הראובני והגדי לקחו נחלתם וכו'. זאת אומרת, חלק אותה, והחלק אותה כמובן זה הגורל שיופיע בהמשך. אז מה זה? אז התשובה היא כזאת, יהושע כובש, אבל נשארה הארץ הרבה מאוד לרשתה. אומר הרמב״ם, כיבוש יחיד, כיבוש מכוח יחיד או מכוח שבט, לא מכיל את השם של קדושת ארץ ישראל שהייתה בבית ראשון על בסיס הריבונות של עם עליה. קדושת הארץ, אומר הרמב״ם, פתיחה ללכות תרומות, כמה שאני זוכר, כן, היא בעצם תלויה בריבונות שלנו עליה, בכיבוש, אבל כיבוש לא בהיבט של מלחמה, אלא בהיבט של ריבונות, שזה של כולנו. וכשהעם כולו כובש, הוא מגלם את העובדה שזה שלי כעם. אבל אם שבט יחיד כובש, אם יבוא יחיד או שבט ויכבוש מקום, אין לו את קדושת ארץ ישראל, אומר הרמב״ם, לעניין מצוותיה. מכירים את הרמב״ם הזה? תסתכלו רמב״ם מלכות תרומות, בפרק א'. מה בהקשר שלנו? אז אומר הרמב״ם, לפיכך חילק יהושע את הארץ הנשארת, שאם יבואו אחרי זה השבטים, או לא אם, אלא כשיבואו השבטים אחרי זה, וילחמו כל אחד במקומו, זה לא יהיה כיבוש יחיד. למה זה לא יהיה כיבוש יחיד? כי עם ישראל כבר חילק לך את זה כעם. השייכות נקבעה בגורל, ועכשיו רק הולכים לממש. יפה, הרמב״ם הזה. אז הביטוי פה גורלך הופך להיות אותנטי. היא לחמה איתי בגורלי, קיבלנו גורל, והגורל הזה הוא בעצם הדבר שמשייך את הדבר הזה אליי, במובן הקולקטיבי, במובן הזהותי, במובן שזה של השבט שלי, עם ישראל נתן לי אותו. הפיל גורל, וגם הקדוש ברוך הוא נתן, הזה שלי, וברמה של מימוש. בסדר? טוב, זה רמב״ם. כן. שאלה מעניינת. לא חשבתי עליה. שומעים את השאלה? כאילו, רגע אחד, אמרנו שיעלה אחד, אז האם יש פה חיסרון? קשה לי להגיד שיש פה חיסרון, זאת אומרת, כאילו, מי יעלה לנו בתחילה כשברור שזה לא הקולקטיב? אגב, שימו לב, בפועל מה יהיה כתוב? ויעל יהודה. אני שואל, מה זה ויעל יהודה? ויעל יהודה ושמעון. למה כתוב ויעל יהודה? סימן שמה? שמעון, זה לא שני שבטים שחברו להיות יחידה חדשה, ואז אתה מחפש כותרת, ויעלו, או ויעל משהו שקשור לה ביחד. לא, לא, ויעל יהודה. אז רגע, אז איפה שמעון נעלם? התשובה, הוא נבלע, הוא תומך, הוא עוזר, אבל הוא לא מהווה ישות, הוא לא מהווה יחידה חדשה, נכון? הביטוי ויעל יהודה, הוא אומר, אחרי הכל, זה כן נמצא במקום של השבט, ואז בעצם יש פה מה? איזושהי מין עזרה כזאת, תמיכה. לא הייתי עושה אידיאל מהתיאור שתיארנו לפני כן, שלא חוברים ביחד. זה מציאות. העובדה ששני שבטים לא חוברים ביחד, או 12 שבטים לא חוברים ביחד, להמשיך את האחיזה בארץ וכן הלאה, זה לא מעלה. זה, כמו שאמרתי, תיאור מציאות. והנה לנו יהודה קצת נחלץ ממנה, ובעצם חובר אל מעבר לשבט, יוצר זיקה בין אחים. רק טוב אני רואה פה. אבל ההערה שלך אחרי הכל, מרגיש שעוד יש מה לחשוב עליה, כי היא מעניינת.
אולי באמת אפשר להגיד שעם ישראל שאל את הקדוש ברוך הוא, אז רוצה לדעת מי...
שמה?
שעם ישראל שאל את הקדוש ברוך הוא מי יעלה, רוצה לדעת מי ינהיג את זה. בצורה שלו, זאת אומרת, לא דווקא רוצים רק לשאול את אחד שיעלה וזהו.
נכון, אז אתה אומר יעלה, נכון, אז אתה אומר יעלה, יפה מאוד, יעלה שווה ערך יוביל כדרכו, וכדרכו שווה ערך בשיתוף, עד הרב, המצויד. יפה מאוד, אני מסכים, יעלה לפי זה, זה לא יילחם. נכון, אם זה יילחם, אז אמרו שהוא יילחם, ועכשיו נלחמים שניים. אם יעלה, הכוונה במובן הרחב שלו, באיזושהי אמורה מופשטת, מי עכשיו יהיה הנחשון שיצא למלחמה? אבל לא כתוב התיאור הפיזי של המלחמה, שיוביל למלחמה, שינהיג את העם, לא הנהגה של כל העם, אלא הכוונה מעין מנהיג, במובן הזה שהוא הנחשון, הנחשון בחבורה.
אולי זה התשור של הקדוש ברוך הוא, כי הוא ידע ש...
אולי מה?
הוא ידע שכאילו מכל הנחלות, יהודה, הוא ידע שאם הוא... הכנענים שהיו מול יהודה, הם היו חזקים, הוא ידע כזאת שאם יהודה רוצה לנצח אותם, הוא יודע שהוא חייב לשתף את שמעון, וזה בעצם התשור של הקדוש ברוך הוא יהודה יעלה. כי זה שהמציאות של המלחמה תהיה בצורה כזו של שיתוף כל המלחמות, יהיו כאילו... זה נכון שצריך שבטים כי כל אחד רחוק, אבל שפחות על כל שבט יעזור לאלה שלידו.
מסכים מאוד. יש פה קריאת כיוון לצאת מהמקום הפרטי ולחבור. אמרנו, זה לא בבסיס של עם, במובן הרחב של צבא ומערכת, אבל ללכת למקום הזה ולא להיות אדיש, נכון? אני מאוד יפה מאוד. טוב, רק אני, שימו לב, עלה איתי ואחרי זה וילך איתו. מה ההבדל בין איתו לבין אימו? כשאומרים, הוא הלך אימו או הוא הלך איתו? מה היחס ביניהם?
איתו שזה הוא מוביל אותו.
מה?
איתו זה כמו יקבים, אני רק אדבר.
ואימו? אימו זה שיתוף בלב, נכון? ללכת עם או ללכת את. איתו זה לצד זה, ובאמת... אולי גם יכול להיות כתפל, אבל בשניהם לא הייתי עושה את ההבחנה מבחינת התפל, אלא יותר מבחינת מידת השיתוף שביניהם. המילה אם היא מגלמת שיתוף פנימי, שיתוף בלב. אני אמך, אמו אנוכי בצרה זה משהו שהוא בלב, וילך איתו זה פיזית, חבירה, משהו ברמה המעשית יותר, והייתי אומר שאחרי הכל אולי זה ביטוי שמאפיין ומתאים במקום, שזה לא ערבות, שזה שמור לי ואשמור לך. שמור לי ואשמור לך זה איתו, זה לא יותר מזה. אחרי הכל יש פה משהו מוגבל בניסוח הזה. טוב, אני חושב שנגמר לנו הזמן. אולי עוד כמה מילים ככה. טוב, שימו לב דבר מעניין, אולי נחתום פה. פסוק ד' ויה ליהודה, ויתן השם את הכנעני והפריזי בידם, ויקום בבזק 10,000 איש. אנחנו תכף נראה בעצם את אדוני בזק, וגם הכותרת לא פעם למלחמה הזאת, המלחמה בבזק. אבל זה לא מדויק. המלחמה היא בכנעני ובפריזי. מי יעלה להילחם בכנעני? משהו רחב יותר. ויקום בבזק. זאת אומרת, פיזית היכו את הכנעני בבזק, אבל זה לא הנושא. הנושא הוא רחב יותר, המלחמה. כן, ואז יש פה באמת חוזר להיות לא איזושהי מלחמה פרטית פה, נקודתית, על לא מלחמה, זה לא כיבוש מקום. שימו לב בהמשך, אנחנו נראה את כיבוש ירושלים וכיבוש בית אל. הפתיחה זה לא כיבוש מקום, אלא זה בעצם יהודה מול הכנעני. יש פה דבר מעניין, חשוב. שמים לב, יש מצב שבו אני כובש מקום מסוים, טוב, אז אני מנהל מלחמה, המלחמה ממוקדת והיא מצביעה בסופו של דבר על מקום, וכבשנו אותו ועכשיו הוא בידינו. זה תיאור אחד, זה לא התיאור פה. התיאור פה זה מי יעלה בתחילה להילחם בכנעני. איזה כנעני? הכנעני שמרים ראש לעלות ולהילחם. ויעל יהודה, שימו לב, עולה, הקדוש ברוך הוא נותן את הכנעני והפריזי בידם. איפה הכנעני והפריזי? במובן הרחב, נכון? אלא מה? יש גם מקום שהדבר הזה מתחולל. ויקום בבזק 10,000 איש. ויש פה הערה, כמו שאמרתי, שהיא מעמידה את המלחמה הזאת, אני חושב, בכותרת שונה מהמלחמות בהמשך. אחרי זה, וילחמו בני יהודה בירושלים, וילכדוע, אחרי זה, טוב, להילחם בכנעני יושב ההר, והנגב והשפלה, טוב, יש פה גם וגם, ואנחנו בעזרת השם נמשיך בפעמים הבאות.